אם כן, הקדמה ראשונה של אם הבנים שמחה. ראיתי במכתב שכתב רבנו בעל התניא לרבנו מברדיצ'ב, אתם יודעים, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שנקרא סנגורם של ישראל, יופי, תודה רבה, ובעל התניא שניאור זלמן מילדי, שניהם דור שלישי של החסידות. זכותם תגן עלינו בשנת תקס"ב זה 1802, כלומר לפני כ...
אפשר לכתוב על זה?
על מה? על זה כן, אבל לא בספר. לפני כ-200 שנה. הצילום הוא שלכם, תוכלו לקחת אותו. אם כן, בשנת 1802, לפני 210 שנה, בעת שבשרו שיצא לחופשי ממעצרו בפטרבורג, אתם יודעים שרבי שניאור זלמן מילדי נכלא בעקבות כל מיני טענות שטענו נגדו, בעיקר כנראה זה הייתה כנראה יוזמה של המסנגדים, ש התשינו עליו כל מיני דברים. ובסופו של דבר ביום י"ט כסלב הוא יוצא לחופשי, ועד היום חוגגים חסידי חב"ד
ביד
כסלב. בעצם זאת הייתה במידה רבה באמת הפריצה הגדולה של החסידות, כי ברגע שהוא שוחרר נסתלקה אימת המתנגדים מעל החסידים, והם התחילו להפיץ את החסידות באופן הרבה יותר חופשי. מה הוא כותב לו? כן, כשהבעל התניא שהיה בכלא יצא לחופשי, הוא מבשר על כך לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, והוא כותב לו: אגידה ואדברה עצמו מספר, הניסים כנראה עצמו מספר, כי הפלי והגדיל השם לעשות בארץ. ומי אנוכי שפל אנשים כמוני שהביאני השם עד הלום. שנתגדל ונתקדש שם שמיים על ידי, כי הנה היה קידוש השם שהוא זכה לנצח את האימפריה הרוסית, הם שחררו אותו, הוא ניצח. ויש בזה קידוש השם גדול. וגם נתגדל ונתקדש שם שמיים, כי הם גם ניצחו את המתנגדים. המתנגדים קיוו שזה יהיה סוף החסידות, ולא הצליחו. אך מעת השם הייתה זאת לגלגל זכות על ידינו. עכשיו הוא מוסיף משהו שהוא מאוד משמעותי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שקונים בדברו. שהוא מאוד משמעותי, בזכות מה הוא ניצל? בזכות הארץ הקדושה ויושביה. כל הניסים שנעשו לנו, אומר בעל התניא, הכל בזכות הארץ הקדושה ויושביה. והיא שעמדה לנו ותעזור לנו בכל עת, להרחיב לנו בצר ולחצנו ממצר. היא, הארץ הקדושה, זכות ארץ ישראל, היא שעמדה לנו. והיא, הזכות הזאת, היא שהצילה אותנו מכל מה שתכננו לעשות לנו. תכננו באמת, המתנגדים קיוו שהוא יישאר במאסר וזה יהיה סוף החסידות, והנה הוא ניצל, הכל בזכות הארץ הקדושה. עכשיו, הוא לא סתם אומר בזכות הארץ הקדושה. כן, ארץ הקדושה זה ארץ ישראל.
רבי יהודה
החסיד,
התנגדים של רבי יהודה
החסיד
כבר הגיעו לארץ?
כן, אנחנו ב-1800, רבי יהודה החסיד זה 1700, ואנחנו ב-1800, אנחנו 1802, אנחנו 100 שנה אחרי רבי יהודה החסיד. אבל בארץ ישראל, לארץ ישראל בשנת תקל"ז 1777 הגיעו אחדים מתלמידי הבעל שם טוב, גיסו של הבעל שם טוב רבי גרשון מקיטוב, תלמידיו, חלק מתלמידיו, חלק מהם כנראה גם ברחו מאימת הרדיפות של המתנגדים, והם ניסו להקים בעצם את החסידות בארץ ישראל. מנחם מנדל מויטבסק, בקיצור, עלתה עדה, קהילה חסידית של כמה עשרות משפחות, בראשם כאמור רב גרשון מקיטו ורבי מנחם מנדל מויטבסק, עלו לארץ ישראל. איפה הם התיישבו? הם התיישבו בצפת. אחר כך הם עברו, חלק מהם עברו לירושלים, אבל הם התיישבו בצפת. הייתה בעיה להתיישב בירושלים בגלל הבעיה שיצרו תלמידיו של רבי יהודה חסיד שם עם החורבה. בקיצור, הם התיישבו בארץ ישראל. והנה אנחנו יודעים שכשהוא אומר בזכות הארץ הקדושה ויושביה, אנחנו יודעים שבעל התניה שניאור זלמן מלאדי עודד את תלמידיו לשלוח עזרה. הם ארגנו, אספו כספים בשביל לעזור לחסידים שעלו לארץ ישראל. והנה, וזה אנחנו יודעים. דרך אגב, זאת כנראה הייתה אחת האשמות כלפיהם, שהם הרי בארץ ישראל, ארץ ישראל הייתה תחת שלטון טורקי, והם היו ברוסיה, ורוסיה וטורקיה היו כל הזמן במלחמות. היו מלחמות בין רוסיה וטורקיה. כך זה היה גם במלחמת העולם הראשונה. אנחנו אמנם יותר מ-100 שנה לפני מלחמת העולם הראשונה, אבל היו מלחמות ביניהם עוד גם קודם. בעיקר סכסוכי גבול, הרי הגבול הצפוני של טורקיה זה היה הגבול הדרומי של רוסיה. בקיצור, טענו כלפיהם שהם שולחים כסף, והם נאמנים בעצם לטורקים, ויש להם כל מיני קשרים עם הטורקים. טענות מופרכות לגמרי, אבל האמת היא שהכסף הזה נשלח כדי לעזור לחסידים שעלו וחיו בצפת. והנה הוא אומר לנו כאן, זאת הזכות, זאת המצווה. הוא לא מזכיר דברים אחרים, הוא מזכיר רק זכות אחת, זכות הארץ הקדושה ויושביה. זה מה שהציל אותנו. זה מעניין. תמיד אתם, אני לא יודע עד כמה ביד כיסלב, אני לא יודע עד כמה ביד כיסלב, כשחוגגים את יד כיסלב, צריך לקרוא את האיגרת הזאת, כי היא באמת מעמידה את הנושא של ארץ ישראל במרכז, לפחות מבחינת רב שניאור זלמן, זה בעיניו המצווה הכי גדולה שהם עשו, שבזכותה הם ניצלו. כן, פסיה.
אז למה הוא לא, כאילו, למה הוא לא מימש את הרעיון הזה של ארץ ישראל, והוא הגיע הנה בכלל? כאילו, אם זה הציל אותך, ובעצם בזכות זה אתה חי, אז מה אתה עושה שם?
למה אתה לא עולה?
זאת
שאלה גדולה. נכון, זאת שאלה גדולה. היו כאלה שעלו, היו כאלה, הרוב הגדול נשארו.
הרב חובל צריך לעזוב אחרון את הספינה, אתם מכירים? שמענו את זה
מהרבי מחב"ד, ומהרב סולובייצ'יק, ומרבים וטובים. נכון. על כל פנים, זאת הזכות. ולמדתי מתוך דבריו הקדושים. הנה עכשיו, ממשיך עד כאן, זה היה ציטוט מתוך האיגרת של רבי שניאור זלמן.
זה מתאים למתנים שמחה, כי הוא חיפש כנראה כל מיני מקורות שמדברים על זכותה של ארץ ישראל.
נכון, הוא כמובן מחפש, הרי הם נמצאים בצרה, והוא מחפש זכויות להינצל מהצרה. אנחנו ב-1943, השואה בעיצומה, כבר מגיעה עד הונגריה, כל יהדות פולניה הושמדה, כל יהדות סלובקיה, וכבר רוב יהדות אירופה הושמדה. והנה הוא מחפש באמת את הזכות, מה תהיה הזכות שתציל אותם, שתעמוד להם. אז הוא מביא מהמכתב הזה ואומר, הנה אתם רואים, רבי שניאור זלמן אומר שבשעת צרה, זכות הארץ הקדושה ויושביה היא זאת שיכולה להציל אותנו מצרה.
שאלה,
כן,
מאחר אני חדשה פה, מתי אצלו היה
מהפך? כשהוא עוד בסלובקיה, כשהוא עושה את חשבון אחרי השמדת יהדות סלובקיה, הוא הרב של יהדות סלובקיה.
אז 44?
לא, זה היה ב-42 הוא בורח, הוא שמדה יהדות בשנת ההשמדה הגדולה, תפשין בית, הוא בורח לבודפסט. ושם הוא יושב וכותב את הספר הזה. ושם הוא עושה את חשבון הנפש שלו בסלובקיה, ומגיע למסקנה שקראנו את זה בדברים שהוא אמר, קראנו את זה בפרק של ההסכמות, שהוא מתאר באמת את מכיר בטעות שלו, מודה בטעות, מודה ועוזב ירוחם. והנה הוא ממשיך ואומר, ולמדתי מתוך דבריו הקדושים ממש דבר חדש שלא ידעתי עד כה ולא ראיתי עוד בשום ספר. מה ראיתי? שבזמן שהאדם הישראלי הוא בצרה, רחמנא ליצלן, יוכל להינצל מהצרה בזכות ארץ ישראל ויושביה. זאת הזכות. וגם אנחנו בצרה גדולה, ולכן אנחנו צריכים למצוא איך להתחבר אל הזכות הזאת של ארץ ישראל ויושביה. אתם מבינים שבשנת 1943 קצת קשה נניח להגיד, טוב, אנחנו נאסוף כסף ונשלח ליושבי ארץ ישראל. אין שום אפשרות אבל מה שכן, אנחנו נראה שבעצם המטרה של הספר היא לנסות לעורר את יהדות הונגריה לקבל על עצמם שאם הם ינצלו, הם כולם יעלו לארץ ישראל. וזאת תהיה זכות הארץ הקדושה. כלומר, הזכות להתחבר לארץ ישראל, אתה לא יכול עכשיו להתחבר בפועל, אבל אתה יכול להתחייב על העתיד. אם אני אנצל, אני אעשה כך. מין נדר, כן. וידר יעקב, ותידר חנה. והנדר הזה הוא נדר שצריך להתמקד בנושא של ארץ ישראל. כאשר כתב בפירוש, אני ממשיך לקרוא, לזכות ארץ ישראל ויושביה היא שעמדה לנו, ותעזור לנו בכל עת להרחיב לנו מצר ולחצנו ממצר, עד כאן לשונו. הרי, דהי שעמדה לו. וגם כתב שתעזור לנו. כלומר, זה לא רק על העבר שניצלנו, שהיא שעמדה לנו, אבל גם לשון עתיד, ותעזור לנו בכל עת. כלומר, גם כתב שתעזור לנו בכל עת שאנו בצרה, רוצה לומר, להרחיב לנו, או בצרה רחמנא ליצלן, להרחיב לנו מצר ולחלצנו מימי צר. כבר העיד לנו רבו של מרן בעל התניא, מי היה רבו? רבנו הקדוש רב דוב בר ממזריץ', ממז'יבוז', ממזריץ', המגיד ממזריץ', הוא רבו של בעל התניא. המגיד ממזריץ', רבי דוב בר ממז'יבוז', הוא הדור השני של החסידות, הוא התלמיד הבולט של הבעל שם טוב, והוא היה רבם של כל אדמו"רי הדור השלישי, רב נחמן ובעל התניא ורבים אחרים. אם כן, כותב המגיד ממזריץ', כותב בצוואתו שכתב לבנו ז"ל, כי חוכמתו של מרן בעל התניא ובינתו ודעתו הם עד אין חקר, ושיקול דעתו הראשון הוא נבואה קטנה. הוא ממש מגדיר אותו כנביא, בעל רוח הקודש ובעל דעת אינסופית. כלומר, אם בעל התניא כתב שזכות ארץ הקודש ויושביה היא הזכות, הם שעמדו והם שיעמדו בכל מצב של צרה, צריך להתייחס אל זה כמו אל נבואה. ואך למותר להביע ולספר את גדולת רבנו בעל התניא, כי מי לא ידע ערכו גדולתו מנישנו דור. לא הזכרתי את גדולתו, אני עכשיו לא בקטע של לשבח גדולים, אלא רק לעניין הדבר החדש שלמדתי מדבריו הקדושים. זה מעניין שהוא מעיד על עצמו שזה חידוש, דבר חדש שלא ידעתי עד כה ולא ראיתי עוד בשום ספר. עכשיו תסמכו על הרב טייפטל, מחבר עם הבנים שמחה, שהוא קרא לא עשרות ולא מאות, אלפי ספרים בוודאי. תלמיד חכם עצום. ומעניין שהמוטיב הזה לא הופיע בספרות היהודית שהוא הכיר, אז הנה, יש כאן באמת משהו שכבר שמופיע בחסידות, יש בחסידות הרבה חידושים. אז הנה, יש לנו כאן חידוש. אין שום ספק שיש בחסידות איזשהו, עצם העלייה של תלמידי הבעל שם טוב לארץ ישראל, הם מביאים גם תודעה חדשה של גאולה. אתם יודעים, כל תרבות הניגון והשירה והשמחה וכל התרבות הזאת היא תרבות שקשורה בתודעה של גאולה. אנחנו נגמרה הגלות ואנחנו מתחיל עידן חדש. אז מסתבר שבאמת, הנה אתם רואים, הוא מעיד, לא ראיתי בשום ספר את הרעיון הזה. אבל מבחינתו בעל התניא דבריו הם בבחינת נבואה קטנה, ולכן אנחנו צריכים לקחת את הדבר הזה כנר לרגלינו. זה צריך להדריך אותנו. הנכונים. הוא עדיין לא קרא, הוא לא קרא כמעט את ספריו של הרב קוק, הוא לא מכיר את ספריו של
הרב קלעי, הרב קלישר, הרב, כל כך הרבה, קדמו לו כל כך הרבה אנשים ש...
כל רבני חיבת ציון.
כן, בדיוק.
כל רבני חיבת ציון.
הוא היה אדם מאוד חרדי, זאת אומרת, היה שייך לציבור מסוים.
תשמעו. נכון. א', אנחנו רואים ש... הספרות הזאת, הספרות הציונית, הרבנית הציונית, לא הגיעה לידיעתו, כנראה, אבל אני מכיר את הרב קלישר ואת הרב אלקלעי, ואני מלמד את ספריהם מנחת יהודה ואת ראשת ציון ושביל הזהב של הרב אליאסברג. הרב מוליבר דומני לא כתב ספר, אבל שביל הזהב זה ספר של של הרב אליאסברג, שהוא מרבני חיבת ציון. יכול להיות שבדיוק שהמוטיב הזה, שאם יש צרה רק ארץ ישראל היא זאת שתציל מצרה, אבל זה האמת, זה מוטיב מרכזי שם. כן,
זה המוטיב.
כן,
אולי
את
רוצה להתעלות במשהו באילנות
שמקובלים יותר
בעולם,
כן, בציבור החרדי, החסידי החרדי, בעל התניא. כן, אז הנה, עם אחרים אולי
אפשר להתווכח.
כן, נכון, נכון, אבל זאת הערה טובה. על כל פנים, מבחינתו זה חידוש שצריך להנחות את הדור שלנו. ואם שלא, אני ממשיך לקרוא, ואם שלא ראיתי עוד בחז"ל ובשאר ספרנו הקדושים עניין זה
הנושא.
אתם רואים, בחזל הוא לא מצא את המוטיב הזה. שוב פעם, זה מעניין. הנה אתם רואים, הוא, את ספרות חזל אי אפשר להגיד שהוא לא מכיר ישר והפוך, שזכות ארץ ישראל מגינה עלינו לחלצנו ממצר, זולת בדבריו הקדושים הנעל, זולת בדבריו הקדושים הנעל, אבל נאמנו עליי דברי רבנו מאוד, כי כל דבריו ברוח הקודש נאמרו. תראו, זה נכון מה שהוא אומר, שלא מצאתי בספרות חז"ל. אין ספק שהנושא של ארץ ישראל
נדחה
בעיקר בספרות של חכמי בבל, מאוד מאוד הצטמצם נושא של ארץ ישראל. תחשבו על זה שבתלמוד הבבלי, שאותו בעיקר למדו, מעט למדו את התלמוד הירושלמי. הנה אברהם, הרב אברהם מלמד אותנו תלמוד ירושלמי, אבל מעטים למדו תלמוד ירושלמי, למדו בעיקר תלמוד בבלי. מתוך 3,000 דפים יש רק 3 דפים שמוקדשים לארץ ישראל. ואיפה? בסוף מסכת כתובות. ובדרך אגב, זה שבענייני כתובה הכל מעלים. אז רק המשנה הזאת עם 2.5-3 דפים. עכשיו, 3 מתוך 3,000, יש יותר מ-3,000, בערך 3,000 פלוס, זה פחות מ-1%, זה פרומיל, זה 0.1%. תחשבו שארץ ישראל, שהיא כל כך מרכזית בתורה ובתנך, אנחנו קוראים עכשיו את פרשיות השבוע, ויחי, תחשבו על פרשת השבוע שיעקב תעלה אותי, תקבור אותי במערת המכפלה, ויוסף פקוד יפקוד אלוהים אתכם ואלה אתכם אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב, ומעלים את הלוויה של יעקב למערת המכפלה. ארץ ישראל היא נושא מאוד מאוד, כל ברכות יעקב לבניו, הם בעצם מה שיקרה לכם בארץ ישראל. אבל בספרות חז"ל, בעיקר בספרות הבבלית של חכמי בבל, הנושא של ארץ ישראל מאוד נדחק, ואנחנו היסטוריונים הרי מסבירים את זה, למה זה נדחק שם? כי הם חיו בבבל,
הם היו טוב,
הם היו צריכים להצדיק את זה, אז הם די מחקו את הדחיקו את הנושא של ארץ ישראל. אז מי שמצאו היטב בספרות הראשונים והתלמוד הבבלי, וזה העיקר העיסוק של רבני אירופה, הוא לא מצא את זה, והנה יש פה חידוש. לא מצאתי את זה, תראו, זולת בדבריו הקדושים, אבל דבריו נאמנו, כי כל דבריו ברוח הקודש נאמרו. ואחר בינותי בספרים, עכשיו הוא אומר, אני מתחיל, הדברים שלא עוררו אותי, לחפש האם, מה השורש, מה המקור של דבריו. ואחר בינותי בספרים, העיר השם עיניי וזכלי למצוא מקור נאמן לדברי רבנו הנ"ל. מתורת משה רבנו בעצמו למדתי זאת, הנה אנחנו
חוזרים
בתלמוד הבבלי, זה אולי איננו, אבל בתורה זה כתוב, בתורה.
יש סתם שאלה מטופשת.
שלוש פעמים
אומר ותחזן
עינינו
של
חלק מהתרחמים. משהו לא מסתדר בתוך כל כשאתה אומר ותחזן עינינו, אתה מתפלל לזה. אבל האם נאמר במשפט הזה בתפילה, בזכות ארץ ישראל ננצל מצרה? בעל התניה אומר משהו מאוד פשוט וישיר. הוא אומר, אם אדם בצרה, הזכות שתעמוד לו היא זכות ארץ ישראל ויושביה. אם היה לו קשר, אם הוא תרם לארץ ישראל, אם הוא עלה, אם הוא עזר למישהו לעלות לארץ ישראל, כל קשר, קישור לארץ ישראל, זאת הזכות העיקרית שתעמוד לו לחלצו מצרה.
אז איך כל החסידים שלו באמת לא עלו? איך הם הייתה עלייה המונית?
אתם שואלים אותי שאלות קשות. מה, אני לא חייב לענות את שאלות קשות.
לא, כאילו מלא...
שאלו אותי שאלות קלות, לא שאלות קשות.
דווקא...
שאלות קלות ישאלו אותי. על כל פנים, ופתאום תראו כמה...
לא, רגע, ניתן לה תשובה כמובן.
אין תשובה, אין תשובה. אם עד היום הזה הוא לא עלה,
אני מזמין עוד מים.
אין בעיה.
זה חשוב לו בהתעוררות שלו.
הוא מתעורר לעניין.
אבל החסידים של הרב מלובביץ' לא רצו לראות את זה, בגלל שהיו לנו דברים אחרים. זה פשוט צריך להסתכל וזה ככה, זה לא...
כן, אם כן, בואו נמשיך.
של דברים שקרו, ש...
איך זה לא הביא אותך?
תודה, תודה.
ההורים שלי כבר היו כאן, ההורים שלו כבר היו כאן, אמא שלו הרי דור שביעי.
אמא שלי דור שישי.
דור שישי. זה כבר היה... לא צריך להתאפס בסיפור של...
כן.
של הרבי מלובביץ' כאילו, אתה אומר.
שאמר את זה לפני 100 ומשהו שנים. בוא נלמד.
ואחר, השאלות הן שאלות, אכן. ואחר בינותי בספרים, כן, מצאתי בתורת משה. בפרשת בחוקותיי כתיב וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. כלומר, שלושת האבות, הברית עם שלושת האבות, ועוד תוספת, והארץ. וכבר עמדו רבותינו במדרש רבה, מה עניין הארץ לכאן? אין שם מה שאמרו בזה. אבל לדברי רבנו זה על מובן היטב. אני יכול להבין את התוספת הזאת. כי עיין ברשי שם שכתב, למה נמנו אחורנית? כלומר, כדאי הוא יעקב הקטן לכך, מתחילים עם הקטן, ואם אינו כדאי ראי יצחק אמו, גדול, ואם אינו כדאי ראי אברהם אמו, עוד יותר. ועל פי זה יש להוסיף, דאף אם כולם אינם כדאים, והיינו, באופן שתם הזכות אבות, זהו, אין זכות אבות, אבל והארץ אזכור, לזכות ארץ ישראל תחלצה ממצר. כלומר, הנה יש לנו זכות שלושת האבות, יעקב, יצחק, אברהם. למה אתה צריך עוד את התוספת והארץ אזכור? מה, זכות שלושת האבות לא מספיקה? אנחנו יודעים שמשה רבנו, כשהוא מתחנן בפרשת העגל, מבקש מחילה, הוא אומר, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, נכון? הוא מזכיר את זכות אבות, ברית אבות וזכות אבות. אז למה צריך להוסיף והארץ אזכור? אבל הנה הוא אומר, והארץ אזכור לזכות ארץ ישראל תחלצה ממצר. זכות ארץ ישראל גדולה מזכות אבות, והיא עוזרת גם במקום שכבר אין זכות אבות. נמצא דיש מקום טהור לדברי רבנו זל בתורה הקדושה עצמה, בתורה. זכות ארץ ישראל עומדת מעל לכל הזכויות שיש לנו, וגדולה אפילו מזכות אבות. והארץ זה הזכות הכי גדולה בסוף הפסוק. ואף אם הם לא יועילו לנו, היא תגן עלינו לחלצנו ממיצר בכל עת שאנו נתונים בצרה, רחמנה לצלן. אז הנה אתם רואים, הוא מנסה לכוון את קוראיו לכך שהדרך היחידה להינצל מן הצרה היומה שהם בתוכה, אתם יודעים, יהדות הונגריה עוד לא הושמדה, והיא עוד מעט הושמד. הוא נמצא בדיוק בתפר הזה של לנסות להציל. הוא מבין שהרעה עוד מעט תגיע להונגריה, כמו שהיא כבר השמידה את יהדות פולניה וליטה וכל יהדות אירופה כמעט הושמדה, ויהדות הונגריה היא האחרונה. 700 אלף יהודים, תשמעו, זה כמעט 3/4 מיליון יהודים היו.
זה לא עוזר לכולם, אז למה ליהדות
הונגריה? הוא מנסה, בעצם הטענה שלו, וזה קראנו בשבועות האחרונים, טענה שלו, שלא הייתה להם זכות ארץ ישראל בגלל שהם התנגדו לציונות ונלחמו בציונות ולא רצו לעלות. זאת הטענה שלו. מה שהוא, אנחנו עכשיו לומדים את מה שהוא אומר. הוא אומר דבר פשוט, זכות ארץ ישראל לא עמדה. תנו לי רגע להשלים את המשפט. זכות ארץ ישראל לא עמדה ליהדות אירופה, כי לא היה להם קישור לארץ ישראל. הם בגדו בארץ ישראל. והוא אומר את זה במפורש. הוא אומר על עצמו, אני בגדתי, זרקתי את הציונים, ולא רציתי לשמוע על ארץ ישראל, ואותי את דיבת הארץ רעה, ודיברנו רק רע על יושבי ארץ ישראל. עכשיו הוא עושה תיקון. הוא אומר, עכשיו יהדות הונגריה, שהיא האחרונה, יש לה סיכוי להינצל, אם היא תעשה את מה שיהדות אירופה לא עשתה. תתחבר לארץ ישראל, ליושבי ארץ ישראל, והזכות הזאת היא זאת שתחלץ אותנו מהמיצר. אבל כאן הוא בעצם קורא לשינוי ולתשובה באופן שיש לו סיכוי להציל ברגע האחרון. וזה הצלה משמעותית. תחשבו על זה שיהדות הונגריה זה לא כמה מאות או אלפי, זה 3/4 מיליון יהודים. זה מסה עצומה. והוא מאמין באמונה שלמה, הנה לכן הוא מביא דברי בעל התניא. זאת הזכות, זאת הזכות העליונה. והארץ אזכור. אם יהיה לנו קישור לארץ ישראל, כבר אמרתי לכם, נדמה לי בפעם הראשונה, שהקישור שהוא מציע, כל הספר נכתב כדי לנסות לארגן אספה של רבני הונגריה, כדי שהם יקבלו על עצמם לעשות תשובה, לעשות תשובה על מה שהם לא היו ציונים עד עכשיו, ולקבל על עצמם בין נדר ובשבועה שאם הקדוש ברוך הוא יציל אותם, הם עם קהילותיהם יעלו לארץ ישראל. וההתחייבות הזאת בעיניו היא המפתח להצלה. לא אם לורד מויין יקבל את יואל ברנד, ולא אם צ'רצ'יל יועיל או רוזוולט יועיל להפציץ את מחנות ההשמדה. המפתח להצלה הוא מה אנחנו נעשה, והמעשה שהוא מאמין, לא שנכתוב מכתבים וננסה לעורר את יהדות אמריקה, הקדוש ברוך הוא כבר ידע, הוא ישדר את זה, הוא יהפוך את ה, אתם מבינים שהם מספיק להכניס, הקדוש ברוך הוא יכול בשנייה, בחלקיק שנייה, לשנות את כל המערך העולמי. בורש, אין לשם מעצור, לא הושיע ברב ובמעט. לכן מה שחשוב זה לדעת מה יגרום לקדוש ברוך הוא להציל אותנו. הדרך איך להציל הקדוש ברוך הוא יודע. אנחנו לא צריכים לחשוב על הפתרונות המעשיים, אלא על תיקון החטא. וכמו שהחטא היה הפקרת הבגידה, והם עשו בארץ חמדה, התיקון הוא להתחבר לזכות הארץ הקדושה ויושביה. אז קדימה. והוא ממשיך. והלום מצאתי עוד, והנה מצאתי עוד במחילת הפרשת בשלח. בפסוק, מה תצעק אליי דבר על בני ישראל וישאו? נכון? הקדוש ברוך הוא אומר למשה על ים סוף. רבי ישמעאל אומר, בזכות ירושלים אני קורא להם את הים. עיין שם. הרי, הנה עוד הוכחה, דהיו בעצר, דרך אגב, רבי ישמעאל, הוא תנה ארץ ישראלי. אבל תשימו לב שהוא מגלה את זה, פתאום הוא נזכר בדברים האלה. מה, הוא לא ידע את זה קודם? מסתבר, אני עכשיו אומר לכם דבר שקצת יפתיע אתכם, תלמידי חכמים גדולים לא למדו כמעט מדרשי הלכה. המדרשים לא נלמדו כמעט. למדו מה? למדו תלמוד בבלי ומפרשיו, שס ופוסקים, גמרא, רש"י, תוספות, ראשונים, אחרונים. אבל הנה כאן מדרש, ארץ ישראלי מחילתה, תנה ארץ ישראלי, אז זה לא מפתיע אותנו שבספרות ארץ ישראלית, הנושא של ארץ ישראל
תופס
יותר מקום, תופס מקום מרכזי. אז הנה רבי ישמעאל אומר, בזכות ירושלים אני קורא עליהם את הים. הרי דהיו בעת צרה, אין לך צרה יותר גדולה מבני ישראל על ים סוף. היו בעת צרה, וזכות ירושלים, יש לך את, את רואה יחד, איפה אני? את אוהבת יותר להקשיב. וזכות ירושלים עמדה להם. כאן זה אפילו עם הדגשה, לא סתם ארץ ישראל, אלא ירושלים. שלום הרב יעקב. וזכות ירושלים עמדה להם. והוא פלא. מה עניין ירושלים לים סוף? עוד אין ירושלים. בקריאת ים סוף, ירושלים ממציאים אותה רק בימי דוד המלך, נכון? איזה ירושלים, איזה בית מקדש. אבל הוא הדבר שדיבר לנו רבנו בעל התניא. לזכות ארץ ישראל עומדת לנו בכל עת שאנו בצרה, לחלצנו ממיצר. כבר ידוע מחזל במדרש, מיד אנחנו מסיימים, כבר ידוע מחזל במדרש, דלפעמים נקראת ארץ ישראל בשם ירושלים, די מרכז ארץ ישראל. אמר זה לשון חכמים, שאומרים בזכות ירושלים, הם מתכוונים בזכות ארץ ישראל, שירושלים היא במרכזה, בזכות ארץ הקודש, שירושלים עיר הקודש מסמלת אותה. וכן הוא במדרש הנעלם, בזוהר, דכל ארץ ישראל בכלל ירושלים, שיש קדושת ירושלים בכל ארץ ישראל, הרי דברי רבנו בעל התניא מבוארים בתורה, במקרא מפורש, בארץ אזכור, ובמדרש חז"ל, במחילתא, ודבריו אמיתיים כמשה מפי הגבורה, דהיינו, יש כאן לא סתם מצווה של ארץ ישראל, אלא זאת הזכות העיקרית וכמעט הייתי אומר היחידה. כי כשהכל נגמר, יש רק זכות אחת, והארץ אזכור. יש לך את הזכות הזאת? הקמת מאחז? הקמת יישוב? עשית, התחברת לארץ ישראל? זה הזכות שתעמוד. לא עשית את זה, נשארת בגלות, לא עלית, לא בנית, לא. אין לך את הזכות שתציל אותך. זה הזכות שמצילה ומגינה, מגנה ומצלה. יהודים בדרך כלל תמיד אמרו, מה היה דרכם של יהודים? תורה מגנה ומצלה, לימוד תורה. יש לך לימוד תורה או אין לך? והנה אתם רואים, הוא שובר את זה ואומר, לא לימוד תורה וגם לא זכות אבות ולא שום דבר, ארץ ישראל זה הנושא היחיד שיכול לעזור באמת, דבריו אמיתיים, שיכול לעזור באמת, זאת הזכות היחידה בשעת צרה גדולה. ולכן, ואויל שכן, וכאן אנחנו נעצור. עכשיו הוא מסיק את המסקנה, מה המסקנה מתבקשת, אבל אתם רואים שהוא מוצא את זה בשלושה מקומות בסך הכל. אבל זה לא מוטיב שמופיע הרבה. הוא מוצא את זה ברמז בתורה, בצורה מפורשת יותר במחילתא, ובצורה מאוד ברורה בדברי בעל התניא. ומי בעל התניא? אנחנו עוברים לרב נחמן מברסלב. אותו דור, נכון הרב יעקב? רב נחמן, ובעל התניה, אותו דור, דור שלישי של חסידות. אבל מי גדול ממי? כל אחד גדול, אין מי גדול ממי. יפה, אז אנחנו נשמע את הרב יעקב, אחר כך אם יהיה זמן נמשיך, ואם לא יהיה זמן אז גם למדנו משהו. יופי, אז אני את זה תשמרו אצלכם, תסמנו לכם לאן הגענו. לא, זה של ארנה, את לא תסמני, אבל אני אחר כך אסמן לך. אני אסמן אצלי, דווקא פה אני כן מוכן לסמן. אז אני אסמן שעד פה, כן, אסמן שעד פה הגענו, ואז נוכל להמשיך. יפה. דיינו, אה? דכל ארץ ישראל בכלל ירושלים.
בקיצור, אז אנחנו צריכים ללכת עם הדגל הזה הלאה ולהפיץ אותו.
קודם כל.
ולא לחדש את יהדות הונגריה בהונגריה. ואת יהדות גרמניה בגרמניה. השם אלוקי ישראל, איזה שיגעון זה.
קודם כל, זה באמת איזה רגע דרמטי של אדם שמה שנקרא מנסה ברגע האחרון להציל.
אבל הוא באמת, הוא לא הפיץ את הדבר הזה עד שהוא לא נפטר.
הוא הדפיס,
הוא
הצליח.
הוא הדפיס את זה כאילו כמו עיתון או משהו כזה.
לא, ספר. הספר הזה הודפס.
הודפס שם בגרמניה. יכלו לקרוא את זה באירופה.
כן, בעותקים אחדים. הוא לא הצליח להדפיס הרבה, כמה עשרות עותקים. והוא הפיץ אותם לרבנים בקהילות בהונגריה. על מנת, הוא צירף לזה הזמנה, תקראו את הספר ותבואו לבודפסט ונעשה את האספה הנ"ל, כדי שנקבל על עצמנו בנדר ושבועה את הקבלה הנ"ל, שזכות ארץ ישראל ויושביה תעמוד לנו ותציל אותנו.
לא, הוא הצליח לעשות את זה. לעגו לו.
אמרו עליו שהוא התחרפן, שהצרות שיגעו אותו, שמה שעבר עליו גרם לו להתחרפן. לעגו לו. תראו איך אפשר להגיד, אתם יודעים, כתוב על להבדיל, שרשעים אפילו על פתחה של גיהנום לא עושים תשובה. איך יהודים חרדים על פתחה של גיהנום לא עשו תשובה? על פתחה של גיהנום כבר כל יהדות אירופה הושמדה. אנחנו כבר ברגע האחרון, ואין הם לא מסוגלים להגיד כמו שהוא אומר,
להיפתח כזה.
תראו, זה דורש המון עוצמה נפשית ופתיחות אינטלקטואלית להכריז כל גדולי התורה טעו. זה ערעור של כל הבסיס של המושגים של דעת תורה ואמונת חכמים. להגיד שכולם טעו, יש בזה משהו מזעזע. זה גדולי התורה? כן, גדולי התורה טעו. אתם יודעים, חתני עכשיו, אתה שומע יעקב, חתני היום מגיש את עבודת הדוקטורט שלו. שבשעה טובה, בהצלחה. והוא כתב על מסכת תוריות. יותר בתחום של ניתוח היבטים משפטיים של מעמד הסנהדרין מול העם. הרשם מסכת תוריות עוסקת במעמד הסנהדרין. והנה אחד הדברים הוא שאנחנו רואים את זה, זה כתוב מפורש בתורה, וכל מסכת תוריות היא בעצם פירוט של של מצב שהסנהדרין טועה, ואם עיני העדה נעלם ישגו. כלומר, העדה, מה זה העדה?
כל העם, כן.
העדה זה הסנהדרין, כל הסנהדרין טועה. כלומר, זה לא סתם כמה רבנים, אלא סנהדרין שיושבת בלשכת הגזית עם רוח הקודש טועה ומטעה את העם. וגדולת מסך, גדולת תורתנו הקדושה, שהיא מלמדת את אותם חכמים לקום ולהגיד תאינו, תאינו ויתאינו, ואנחנו חוזרים בנו. הטענה שלו זה כנראה לשם הוא רוצה להוביל את העבודה שלו, שכל התרבות התורנית בימינו היא סילפה את היסוד העמוק והמהותי הזה. הנכונות להכיר בזה שכל גדולי ישראל טעו ויתעו. והם צריכים את הכוח, כמו שהוא אומר, אני טעיתי. אני, ארנה, מה את רוצה ממני? את רוצה שאני אפסיק עכשיו? מה קרה לך ברגע הזה? עכשיו אני מתחיל את השיעור. יפה, הרב יעקב.
עכשיו שיש, מה
זה עובד? כל אחד שעה, שעה.
עכשיו הוא ילמד משש עד שבע? משבע עד שמונה?
כן, כן, כן. אז אני זה
אז הוא ישלים אותו זה לא עובד זה נהיה ככה
זאת המציאות